עכשיו אני במקום משתולל. ככה מתוך הרגל כמעט ואומר שבת שלום, כי אני רגיל לעמוד פה בשבת, אבל את האמת שאני חושב שאנחנו לא רחוקים משבת. הרי השבת זה מעין עולם הבא, נגיעה באותו עולם שכולו קודש, שכולו מנותק מזמן וממקום ומכל הכבלים, כל הכבלים של העולם הזה. אז אני חושב שיום כזה הוא באמת מעין עולם הבא, מעין שבת. בית המקדש, הרי זה ששמעתי פעם מהרב שרקי, שבית המקדש זאת השגרירות של העולם הבא. אם רוצים לדעת איך נראית סקנדינביה, הולכים לשגרירות, מסתכלים על הקירות, קצת מקבלים את הרוח של סקנדינביה. לא מדבר מניסיון, אבל אני מתאר לעצמי שככה זה. אז מי שרוצה לדעת איך זה העולם הבא, הולך בבית המקדש. וככה השבת, ואני חושב שבאמת יום שכולו תורה, שמנותק מהעבודה, אפילו מהאוכל, כי האוכל מקבלים פה, אז זה ממש מעין עולם הבא. אני רוצה ברשותכם לעסוק השיעור, כפי שבוודאי השם של השיעור מעיד, את החי אנוכי מבקש, לגעת באותה סיסמה, באותה אמירה אמונית שנתעוררה תוך כדי המאורעות, תוך כדי המאבק, אותה אמירה אמונית של פנים אל פנים. אותו תהליך שהתחיל ונבנה של פנים אל פנים, אני רוצה לברר אותו ברובד אמוני, ברובד עמוק יותר. שלום עליכם. לנסות לגעת במקור שמניע את התהליך הזה. כי נתתי פה את הדוגמה הזאת ביישוב, אם נהיה אמיתיים, הרי כולנו נסענו ככה על דל שפתותינו, פנים אל פנים, והולכים ומשפיעים, אבל נתתי פה דוגמה ביישוב לראות מין מבחן אמיתי, לראות אם באמת אנחנו שואפים לפנים אל פנים הזה. נתתי דוגמה אם עכשיו כתוצאה מההתנתקות היינו מקבלים פרס מהאמריקאים, מבצע שבוש עושה, פרס לעם ישראל היושב בציון, מכיוון שהייתם כל כך ממושמעים לנשיא, אתם מקבלים 300,000 אשרות כניסה, גרין קארד, כל מה שצריך כדי לחיות בארצות הברית. ואל ה-300,000 הללו היו רצים אנשי רמת אביב, אצלי הפיתוח, רמת השרון, והיו אומרים כן, אנחנו לוקחים את האשרות הללו. האם אנחנו היינו עומדים בשדה התעופה לעצור אותם? או שכמו שמישהי אמרה לי פה, היא חוזרת ואומרת לי, היינו הולכים לעזור להם לארוז. אז השאלה, מה זה הפנים אל פנים? מה המקור האמוני של פנים אל פנים? מה צריך להיות הנקודה שמתוכה אנחנו יוצאים לשאיפה הזאת, אם יוצאים לשאיפה הזאת? אבל אם אנחנו יוצאים, מה המקור? ואני לא מתכוון לפנים אל פנים בנוסח אחי אני אוהב אותך. אני כבר עבר הרבה זמן מאז גולני. שזה כבר יותר מזכיר את המפגשים של האלכוהוליסטים אנונימי. שמתחיל ב-אני אוהב אותך ואני אוהב אותך ואני אוהב אותך. למה באמת השורש של האהבה? אני רוצה ברשותכם, אני מזהיר את, או יותר נכון, מרגיע את האנשים שלא של יקיר, לא להיבעל מהדפים שלי, תמיד נראה עם הרבה מקורות, אבל אני משתדל בדרך כלל לעמוד בזמנים, אז שיקיר כבר התרגלו. אז מקום מספר אחד, המדרש בראשית רבה אומר, שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לומר גזולין הן בידכם, ואלו הן מערת המכפלה, ובית המקדש וקבורתו של יוסף. על בית המקדש ומערת המכפלה זה ברור מה הם עושים ברשימה הזאת. גם מבחינה היסטורית, אבל גם מבחינת החשיבות. קבר יוסף, סליחה, ברור מבחינה היסטורית מה הוא עושה פה, אבל מבחינה מהותית לא ברור. למה קבר יוסף ולא קבר ראובן ולא קבר שמעון או קבר לוי או קבר יהודה? למה קבר יוסף מתחבר פה לתוך השלישייה הזאת? למה הוא זכה? אז אנחנו יודעים שהמציאות הוכיחה שיש מחנה משותף בשלושת המקומות הללו, שדווקא עליהם יש מאבק. אבל אם יש עליהם מאבק, כלומר שיש פה איזשהו שורש אמוני רוחני שאנחנו צריכים לברר אותו. אומר הבית ישי, הרב הגאון הרב פישר, והנה היתה כי ג' עמודי העולם, מקום מספר 2, תורה, עבודה וגמילות חסדים, הם כנגד ג' אבות, והם תריס ומגן בפני ג' העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נמצא מערת המכפלה מגנה בפני ג' עבירות אלו. מערת המכפלה איננה רק מקום היסטורי שבו האבות קבורים, אלא זהו מקום שבאופן מציאותי עכשווי מגן על עם ישראל. מגן ועוצר את ההידרדרות של שלושת העבירות הללו. ממשיך הבית ישי ואומר, ואילו קברו של יוסף מגן בפני אבון שנאת חינם. וזוהי מהלת קברו של יוסף שהוקש לקברם של אבות. וזאת הנקודה שאני רוצה שנברר היום. מדוע קברו של יוסף הוא זה שעומד כתריס בפני שנאת חינם? במה זכה יוסף יותר, אם נרצה לא להיכנס לעניין של האחים, אז יותר מבנימין? להיות זה שמגן מפני שנאת חינם? למה הוא זה שהקבר שלו דווקא הופך להיות מגן מפני שנאת חינם? כדי להבין את זאת, נצטרך לברר קצת מה עומד בתוך הקבר של יוסף, מה עומד בתור שליחות החיים של יוסף. התורה מספרת במקום מספר 3, והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם, ויאמר לו הנני, שהנני זאת קבלה של משימה, כשם שאברהם אומר, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה, וימצאהו איש והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את החי אנוכי מבקש, אגידה נא לי איפה הם רואים. ויאמר האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. וילך יוסף אחריך וימצאם בדותן, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו לעמיתו. אני רוצה שנעמוד בתוך סיפור התורה על השיחה שיש בין יוסף למלאך. חז"ל מגלים לנו מיד שאותו איש הוא מלאך. אומר רש"י במסכת סוטה בדיון שם בגמרא, משכם גנבו כדכתיב, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה, ושם היו רואים. ודותן אינה מקום. דותן זה לא שם של מקום. אז מה זה? והי דכתיב ויאמר האיש, נסעו מזה. לכאורה זה כן מקום. אלא כך אמר לו, אתה אומר, את החי אנוכי מבקש? נסעו מן האחווה הזאת, ואין מחזיקין עצמם כאחים לך. כי שמעתי אומרים, נלך ונבקש דתות ודינים, איך להמיתו אם יבוא אצלנו. המלאך אומר ליוסף, כשהוא אומר לו את החי אנוכי מבקש, הם נסו לדותן, זה לא שם של מקום, זה שם של שאיפה חדשה. מה השאיפה החדשה של האחים שלך? למצוא דתות ודינים איך להרוג אותך. או בימינו, יש לך מלכודת שם. אל תלך. כלומר, יוסף, באמת המפרשים מתקשים עם מאמר חזל הזה, כי משמע שיוסף יודע בוודאות לאן הוא הולך. ויודע שאת החי אנוכי מבקש יוביל אולי להקרבת חייו. אבל הוא הולך. מה מניע את יוסף ללכת? מין התאחות? ועוד? האם מלאך השם אומר לו, הם מחפשים דתות ודינים איך להרוג אותך. והוא הולך. אבל חז"ל מלמדים אותנו שזה לא רק התעקשות של יוסף ללכת אל אחיו, למרות שעומדים להרוג אותו, אלא זאת התעקשות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נראה שגם ההתעקשות הזאת של יוסף גרמה להרבה מאוד סבל לעם היהודי. על אבון מכירת האחים אנחנו ממשיכים לשלם בכל דור ודור. יוסף הניע תהליך של חורבן. בימינו היינו אומרים לו, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אל תלך לשם. אבל המדרש מחזק את הקושייה כשהוא אומר שבעצם מי שמניע את הגלגל הזה זה הקדוש ברוך הוא. מקום מספר 5, מדרש תנחומה אומר, וישלחהו מעמק חברון, שואל המדרש, וכי יש עמק בחברון? הלא כולה על יאי, זה אר. איפה העמק בחברון? וכאן הוא אומר, מעמק חברון, יש ממש עמק לפי מה שאומרים לו. אמר רבי יוחנן, מעצה עמוקה שנטל הקדוש ברוך הוא בינו ובין עצמו, בין הבתרים עם אברהם. וימצאהו איש מלאך, והנה טועה. אמר לו המלאך, ואין אתה יודע שאתה הולך לטעות? אמר לו, את החי אנוכי מבקש. אומר לו המלאך, נשאו מזה. מהו מזה? כיוון שהם רואים אותך, הם נעשים אכזרים. כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. מהו דותיינה? אמרו רבותינו שהיה המלאך משמר דתיה. עצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא יש בהליכה של יוסף לקראת המוות שלו. לקראת המלכודת שתומנים לו. והמלאך שואל אותו, אתה מודע מה אתה הולך לעשות? אתה מודע שאתה הולך לטעות? אומר לו יוסף, אני מודע. את החי אנוכי מבקש. ואומר המדרש, למה המקום נקרא דותיינה? מכיוון אמרו רבותינו שהיה המלאך משמר דתיה. מה זאת הדתיה שנמצאת בדותיינה? זה העצה העמוקה שהקדוש ברוך הוא מוביל. כלומר, יש מהלך אלוקי שאמור לקרות בדותיינה. שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו כבר מברית בין הבתרים. ומי שמוכן לעמוד ולשאת את המהלך הזה, ואומר, הנני, לקריאה האלוקית כשם שאברהם אמר הנני, זה יוסף. עכשיו מה שנדרש מאיתנו להבין מהו המהלך האלוקי, שהקדוש ברוך הוא רוצה בעצה עמוקה שהוא יקרה. שיוסף מוכן לקחת אותו על עצמו באמירת הנני, אמירה של הקרבת נפש, של מסירות נפש. שיוסף מוכן מתוך ידיעה מה עומד לקרות, לגרום לתהליך שישפיע על עם ישראל לדורות. ואני רוצה לתת דוגמה, אחת מהדוגמאות הטרגיות ביותר, לאיזו השפעה יש להליכתו של יוסף. ויש הרבה דוגמאות כללו. שחזל חוזרים ואומרים זה כתוצאה ממכירת יוסף. אבל אחת מהדוגמאות הקשות ביותר זה עשרת הרוגי מלכות. שמופיע במדרש מקום מספר 6, קיצרתי אותו, אבל אני מציע לכל אחד לקרוא אותו, אולי לקרוא אותו בתשעה באב, לקרוא אותו ברגעים שצריך להתאבל, מדרש מצמרר. מיד נתן הקדוש ברוך הוא בלב הקיסר של רומי. מה נתן בלב הקיסר של רומי? נתן לו רצון ללמוד תורה. קיסר של רומי החליט להיות תלמיד חכם. התחיל ללמוד, כיוון שהגיע לפסוק וגונב איש ומחרו, מיד ציווה ושלח לקרוא לעשרה חכמי ישראל. תודה. אמר להם, ומי שגנב איש מאחיו של בני ישראל והתאמר בו ומחרו, מה דינו? אמרו לו, התורה אמרה בפירוש, מות יומת. ענה ואמר להם, אם כן אתם חייבים איתה. אמרו לו, אמור למה? אמר להם על מכירת יוסף שמכרו הוא אחיו. יצאו מלפניו אחרי שהם ביקשו ממנו ג' ימים לעכל את הבשורה הזאת. יצאו מלפניו וחלו את פני רבי ישמעאל כהן גדול שיזכיר השם הגדול ויעלה לרקיע ויחקור אם נגזרה גזרה מאת השם יתברך. ותיאר רבי ישמעאל את עצמו בתפילה ובקידושין ולהתעטף בתלית ובתפילין והזכיר השם המפורש בפירושו. ומיד נשאו הרוח והביאו למעלה דרקיע השישי, ופגע בו גבריאל המלאך. וגבריאל המלאך אומר לו, מה באת? מה זה משנה אם זה גזרה שחתומה על ידי הקדוש ברוך הוא או לא חתומה? וכי אם היא לא חתומה, יש ביכולתך לבטל אותה? אמר לגבריאל, אם היא גזרה לא חתומה, תוכל לבטלה? אמר לו, אין, יש לי יכולת כזאת. אמר לו, במה? אמר לו, בשם יתברך. מיד ענה גבריאל ואמר, אשריכם בני אברהם, יצחק ויעקב, שגילה הקדוש ברוך הוא לכם, מה שלא גילה למלאכי השרת. אמר לגבריאל, ישמעאל בני, חי נפשך, שכך שמעתי מאחורי הפרגוד, שעשרה חכמי ישראל נמסרו להריגה ביד מלכות הרשעה. אמר לו רבי ישמעאל, למה? אמר לו, על מכירת יוסף שמחרו אחיו, שמידת הדין מקטרגת בכל יום לפני כיסא הכבוד. אמר לו רבי ישמעאל, עד עתה לא מצא הקדוש ברוך הוא פריה במכירתו אלא בנו? כבר עברו כמה מאות שנים, אי אפשר היה למצוא ומישהו אחר לפרוע את הדין? אמר לו גבריאל, חי נפשך ישמעאל בני, שמיום שמחרו השבטים את יוסף, לא מצא הקדוש ברוך הוא בדור אחד עשרה צדיקים וחסידים כמו השבטים. לפיכך הקדוש ברוך הוא פורע מכם. וכל אחד מכיר את התיאורים של הריגת עשרת הרוגי המלכות, של רבי עקיבא, ושל רבי ישמעאל שתולשים את אורו כי הוא היה יפה מדי. וכל זה מתחיל מתהליך שיוסף הולך אליו במודע. שיוסף מתוך הבנה לאן הוא צועד, אומר למלאך, כן אני הולך, את אחי אנוכי מבקש. ואומר לו המלאך, אבל הם בדותיינה, הם מבקשים דתות ודינים איך להרוג אותך. אל תלך. יוסף אומר, הנני, אני הולך. ואני אתחיל תהליך שיעלה לעם ישראל בדמים רבים. בעשרת הרוגי מלכות, ובאמן הרשע, ובחטא העגל, וברשימה נוספת שחזל מונים, שבחלקה אנחנו ניגע. מכיוון שיוסף מבין שיש פה עצה עמוקה שהקדוש ברוך הוא מוביל. עצה עמוקה שהקדוש ברוך הוא בינו ובין עצמו, זה בכלל מושג שצריך להבין מה זה הקדוש ברוך הוא בינו ובין עצמו, החליט עליה עם אברהם בברית בין הבתרים. אם נבין את העצה העמוקה הזאת, אולי נבין באמת מה זה פנים אל פנים. אולי נבין באמת איזה סוג של חיבור אנחנו צריכים לשאוף, לצעור, להוביל בתוך עם ישראל. כדי להבין את זה, אני רוצה ברשותכם ללכת לכיוון אחר. בעזרת השם, אני מקווה שנצליח לחזור ולחבר את הדברים. הטור פוסק בהלכות ראש חודש, קור מספר 7, אומר הטור, ראש חודש אינו אסור בעשיית מלאכה, חתכתי קצת מוקדם מדי. אבל אומר הטור, שאיתה בירושלמי, שהופיע בירושלמי, שאנשים נוהגות שלא לעבוד בראש חודש. ושזה מנהג. כל אחד יעשה חשבון בבית אם הוא רוצה להמליץ לאשתו על המנהג הזה או לא. אל תבוא אליי אחר כך בטענות, זה רשום בטור. רק בתשרי. איתן, אשתך פה וזה מוקלט. הטור אומר, אין הלכה כזאתי, כלומר שאישה לא יכולה להגיד, אני לא מוכנה הלכתית לעבוד בראש חודש, אבל יש מנהג שנשים נהגו אותו, וזה מנהג. מנסה הטור להסביר מאיפה המנהג הזה. וככה כותב הטור, ואיתה בפרק ממדלת מפרקי דרבי אליעזר, לפי שלא רצו נשים ליתן נזמאן לבעליהן במעשה העגל, לכך נתן להם הקדוש ברוך הוא שכרן, שיהיו משמרות ראש חודש יותר מהאנשים. ושמעתי מאחי, כך אומר הטור, מאחי ארי טעם לדבר. לפי שהמועדים נתקנו כנגד אבות, והוא מפרט כל מועד לאיזה אב, וי"ב ראשי חודשים, שגם הם נקראים מועדים, כנגד י"ב שבטים. וכשחטאו בעגל, ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם, לזכר שלא היו באותו החטא. מאוד יפה, בכלל לא מובן. אנשים לא חטאו בחטא העגל, לכן הם חוגגות את ראש חודש יותר מהגברים. מה הקשר? למה דווקא ראש חודש? היינו אומרים, אנשים לא חטאו בחטא העגל, אז אולי הם יחגגו יותר את ראש השנה, את פסח, את סוכות, חג האמונה, את המימונה. ולמה ראש חודש? אז אגב, חלק מתהליכי הגאולה, שאנחנו חוזרים באמת לשורש הדברים, וברוך השם בארץ ישראל, חוזר המנהג של מסיבות ראש חודש לנשים. אז זה לא פמיניסטיות שזה דווקא לנשים. יש לזה מקור של קדושה. הנשים יותר מחוברות לראש חודש. למה? כי הם לא חטאו בחטא העגל. אבל צריך להבין קצת יותר מזה. בחטא העגל, מעבר לחטא שאנחנו מכירים, קרה עוד משהו. מעבר לעבודה זרה, אם כי לא עבודה זרה לאל אחר, אלא עבודה זרה להשם, שמסביר הרמב"ן והכוזרי, קרה עוד משהו, עוד איזשהו חטא שיצר נתק בין הגברים לנשים סביב מושג הראש חודש. מה החטא הנוסף הזה? אומרת הגמרא במקור מספר 8 במסכת שבת, על הפסוק בשיר השירים, אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי, מי שהקול שלו מכפר לי על עוון גדי שקרמתי לי. מי שהקול שלו, הקדוש ברוך הוא, מכפר לי לעם ישראל על עוון גדי. מישהו מכיר את העוון גדי? מה זה עוון גדי? מה זה עוון גדי? איך? עגל? עגל זה הבן של הפרה. גדי זה הבן של העז. גדי של אברהם. איזה חטא יש לאברהם עם גדי? אז באמת, אומר הספרה במקור מספר 9, ואל בני ישראל תדבר להמור, קחו שעיר עיזים לחטאת. וכי מה ראו ישראל להביא יותר מהארון? אלא אמר להם, אתם יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף. יש בידכם בתחילה וישחטו שעיר עיזים. מאיפה הפסוק הזה? ממכירת יוסף, כאשר הם טובלים את הכותונת בדם, הם שוחטים שעיר עיזים כדי להביא דם. אתם יש בידכם בתחילה את החטא סביב העז, יש בידכם בסוף עגל מסכה. יבוא שעיר עיזים ויחפר על מעשה עיזים, יבוא עגל ויחפר על מעשה עגל. שאגב, זה מסביר את רש"י במקור 8, למה רש"י מסביר מה זה אין גדי אבון עגל. אין לו בעיה לשחק, כי הוא מכיר את מאמר חז"ל שמחברים בין חטא העגל למכירת יוסף. חטא העגל שהוא בעגל, ומכירת יוסף שהיא בגדי, יבוא הגדי ויחפר על ההגל, יבוא ההגל והגדי, הכל משולב אחד אל אחד. בתוך החטא של העגל התעורר החטא של הגדי. כאשר עם ישראל חטאו בחטא העגל, הם בעצם חזרו וחטאו במכירת יוסף. אבל איך זה קורה בפועל? מה בחטא העגל קשור למכירת יוסף? מה בחטא העגל חוזר ומזכיר את הפורענות או את האבון של מכירת יוסף? ואולי ככה, לפני שאני מאבד אתכם בקושיות, כמו שאומרת נחמה לבוביץ', אסור ללמוד אברבנאל בשבת בצהריים. אברבנאל מתחיל בסדרה של שאלות. שבת בצהריים יש סף הירדמות מאוד גבוה. יש חשש שתירדם אחרי השאלות. אז שבת אחת, ועוד שבת, ועוד שבת. אז בנית לעצמך בניין תורני עצום של שאלות. אז לפני שאני מאבד אתכם, אני רק רוצה עוד אולי שאלה אחרונה בתוך הפאזל הרוחני הזה שאנחנו מנסים פה להבין אותו. יוסף, כאשר הוא הוביל את המהלך הזה, את המהלך האלוקי הזה שילך אל עשרת הרוגי מלכות, ושלפני כן יגע בחטא העגל, ושלפני כן יגע, תכף תראו במקור הבא, באמן הרשע. אומר המדרש באסתר רבה, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והמלך והמן ישבו לשתות. תראו איזה חיבור חז"ל עושים פה. אמר רבי חנין, מן דאמר רחמנא ותרן, התוותרון מעב. אבל מעריך רוחי לגבי דידי. אמר להם לשבטים, אתם מחרתם את אחיכם מתוך מאכל ומשתה. כך אני אעשה לכם. עד ההוא דכתיב, והמלך והמן ישבו לשתות. גזירת המן גם היא קשורה למכירת האחים. אולי אם חז"ל היו כותבים בימינו, היו גם מחברים להתנתקות. ואני לא אומר את זה בציניות. היו מחברים את מכירת האחים להתנתקות. כי חז"ל שוזרים איזשהו חוט שמתחיל במכירת יוסף, ומצד חז"ל הוא מסתיים בחורבן הבית. כי עד שם חז"ל כותבים. אבל עד איפה הוא ממשיך? עלינו להבין. אנחנו ננסה להבין. אבל מה הנקודה שמחברת את חטא העגל ואת אסתר ואת מכירת יוסף ואת עשרת הרוגי המלכות? מסביר הזוהר יש גם תוספות על זה, שעם ישראל מחובר לקדוש ברוך הוא בכמה צורות. יש ברית אבות, יש זכות אבות, יש ברית אמאות, אבל יש עוד ברית אחת שנקראת ברית השבטים. מה זאת ברית השבטים? ברית השבטים היא הבטחה אלוקית שהשבטים לא ייעלמו מן העולם. ברית השבטים היא הבטחה של הקדוש ברוך הוא שלעולם עם ישראל יהיה י"ב שבטים. אבל זאת לא הבטחה מספרית, זאת לא הבטחה דמוגרפית, זאת הבטחה רוחנית. זאת בעצם אמירה רוחנית שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך י"ב השבטים. דרך ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, כל שבט ושבט הוא חלק מההתגלות האלוקית בעולם. כל אחד עם הצביון שלו, עם הדגל שלו, עם הצבע שלו. ברית השבטים זאת אמירה אלוקית שאם שבט חסר, כיסא השם חסר. שאם שבט חסר, חלק משם השם בעולם חסר. ולכן, בכל פעם שיש פגיעה בגילוי האלוקי של השם בעולם, חוזר ההבון הזה של פגיעה בשבטים ומופיע בעולם. אחרי יוסף פגעו בברית השבטים. הם ביטלו את ברית השבטים באומרם, אנחנו לא צריכים את השבט הזה. אנחנו לא צריכים את השבט המספר 12, מספיק לנו 11. זאת פגיעה בשם השם. ולכן בכל פעם שיש פגיעה בשם השם, מופיע כתרוג חוזר על אבון מכירת אחי יוסף. עשרת הרוגי מלכות מופיעים בדור שיש פגיעה עצומה בגילוי השם בעולם, בשנאת חינם שמבטלת חלקים על גבי חלקים. כל העם מחולק לכתות ולקבוצות, ואלה לא מתחתנים עם אלה, ואלה לא מדברים עם אלה, ואלה לא באים למסיבה של זה, וזה לא בא למסיבה של זה, והבית מדרש הזה לא נכנס לבית מדרש הזה. זה פגיעה בהתגלות השם בעולם. כאשר יש פגיעה כזאת, מופיע החשבון ההיסטורי של כל הפעמים שיש את זה. להבדיל בין קודש לחול, כשאתה נמצא בבית המשפט, אני זכיתי להיות בבית המשפט בתור נאשם, בתור נאשם, רק בבית המשפט לתחבורה. ואז אתה מבין מה זה הכל צפוי. מה זה הכל צפוי? הכל רשום. התובע מגיע עם רשימה של עבירת תנועה שעשית מגיל 16. והוא מראה לשופט, הנה ביום הזה, בשנת זה, הוא עשה זה, ביום הזה, ביום הזה. כי עוסקים בתחבורה. אז מוציאים את כל העבירות שעשית בתחבורה. להבדיל בין קודש לחול, כאשר עם ישראל פוגם בתחום מסוים, כל העבירות שהיו בתחום הזה נשלפות ועולות. ואז חטא העגל, שהוא פגיעה בגילוי השם בעולם, חוזר וצץ פתאום אבון מכירת יוסף. והעגל והגדי מתחברים אחד אל אחד. ופתאום באסתר, כאשר בעצם העם הולך לחגוג במשתה אחשוורוש, שמשתה אחשוורוש הוא בעצם אמירה לקדוש ברוך הוא, תעזוב אותנו, אנחנו רוצים התנתקות ממך, אנחנו רוצים להיות ככל האומות, אנחנו לא רוצים יותר לגלות את שמך בעולם, חוזר ומופיע אבון מכירת יוסף. כי זה הכל חוט אחד של ביטול, של פגיעה בגילוי שם השם בעולם. אומר בית הלוי, שהגריז במקור מספר 11, מסביר את הברכה, את ההבטחה שנאמרה ליעקב אבינו, אל שדי נראה אליי ולוז בארץ כנען, יומר אליי אני מפריחה והרביתיך ונתתיך לקהל עמים. מסביר מה זה ונתתיך לקהל עמים. אומר בית הלוי, תרגום אונקלוס מתרגם לקהל עמים, לכנסת שבטים. רוצה לומר, ונאמרה בזה הבטחה על הדין של השבטים. איזאת הבטחה? רוצה לומר, דהגוי הראשון שנאמר בקרא בהבטחה ליעקב, פירושו הבטחה על עם ישראל בכלל שיצא ממנו. הבטחה ליעקב, יצאו ממך כל עם ישראל. לא יהיה אצלך ישמעאל או עשיו. כל י' בית השבטים יצאו ממך. וקהל גויים היא הבטחה שנייה. שעם ישראל זה יהיה מורכב משבטים. י' בית שבטים, שכל אחד ואחד מהם הוא גילוי אלוקי. ונתחדש בזה דין השבטים. וברית השבטים היא ברית הארץ. מה שקורה שמעבירים בבית. אחרי זה נתפלים לעם, בנים של רבנים לא רוצים להיות בשיעורים. מרגילים אותם, שמסלקים אותם. אומר בית הלוי, וקהל גויים היא הבטחה שנייה שעם ישראל זה יהיה מורכב משבטים, ותראו את לשונו ונתחדש בזה דין השבטים, ואומר בית הלוי, וברית השבטים היא, היא ברית הארץ. ברית השבטים היא הגילוי של ברית הארץ, מכיוון שהארץ זה הגילוי של מלכות השם בעולם, של שם השם בעולם. אבל איך הוא אמור להופיע? על ידי י"ב שבטים שיושבים בארץ הזאת. ולכן הדברים מחוברים אחד אל השני. ללא שבטים הארץ לא יכולה לגלות את שם השם, כי צריך את י"ב השבטים שישבו עליה. ברית השבטים היא היא ברית הארץ. והדברים הם מחוברים אחד על השני. לא יכולה להיות ברית הארץ בלי ברית השבטים. כמו שאומר הזוהר, ישראל, תורה, קודש בריחו, חדו. זה הכל צדדים של אותו גילוי. זה הכל צדדים של התגלות השם בעולם. וכאשר זה נפגם, אז זה נפגם. והוא מסביר את זה בית הלוי, סליחה, בית ישי, הרב פישר, והנה שני פנים הם בעניין חלוקת הארץ לשבטים. חדה מצד השבטים שאין שלמותם אלא כשהם כל שבט במקומו בארץ, והשני מצד הארץ, שאין שלמות קדושתה אלא בזמן שכל יושביה עליה כל שבט במקומו. והנה נתמנו שני שומרים לשמור על שתי בחינות אלו, עד לתיקון השלם שיהיה בגאולה השלמה על ידי משיח בן דוד. והם אליהו הנביא ומשיח בן יוסף. אליהו ממונה על שלמות השבטים, ואילו משיח בן יוסף על שלמות הארץ, כידוע בשם הגר"א. יש שני קווים מקבילים שדרכם הגאולה מתגלית. קו אחד שאליהו הנביא מוביל, קו אחד שמשיח בן יוסף מוביל. אחד זה ברית השבטים, אחד זה ברית הארץ. והם יכולים להתקדם רק במקביל. חלילה לשים אותם אחד מול השני. חלילה להפוך אותם להתנגשות. אלא הם שני קווים מקבילים שמגלים את שם השם בעולם. ישראל ואורייתא וקודש בריחו חדו. אי אפשר להפריד ביניהם. וזה מה שבא יוסף ללמד את עם ישראל. יוסף מוכן להוביל את העם לאותו מסע טרגי, לאותו מסע של הסרט הרוגי מלכות, של הקרבת נפשו, של התעוררות פורענות נוספת בחטא העגל, כדי להוביל את עם ישראל להבנה שאי אפשר לוותר על ברית השבטים, שאי אפשר לוותר ולו על שבט אחד ולו על חצי שבט. ולכן אומר יוסף בסוף הסיפור, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, עוד תהיה גאולה ממצרים, אתם תגאלו מפה, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, איפה? בברית בין הבתרים, ליצחק וליעקב. אבל בתוך השבועה של ברית בין הבתרים יש גם עצה עמוקה שנטל הקדוש ברוך הוא בינו לבין עצמו. מהי העצה? וישבה יוסף את בני ישראל, זה לא רק את האחים, זה אלא את כל בני ישראל, לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. אומר הזוהר, מה זה מזה? זה בגימטריה י"ב. נשאו מזה, אומר לו המלאך, נשאו מן האחווה, נשאו דותיינה, עזבו את הי"ב שבטים, הם נשאו מהרעיון הזה שנקרא זה, שנקרא י"ב. בא יוסף ומלמד אותם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, בתנאי שתהיו בתוך הזה, שתהיו בתוך הי"ב שבטים. הם רצו לברוח, נשאו מזה, אומר לו המלאך, נשאו מן האחווה, נשאו מן הרעיון הזה, מלכו דותיינה לחפש דתות ודינים, איך להרוג אותך, איך לבטל את הברית הזאת שנקראת ברית השבטים, שנקראת זה. בא יוסף ואומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. וכאשר משה רבינו מעלה את עצמות יוסף, הוא חוזר ומדגיש את הסיבה. וככה אומר את התורה בפרשת שמות, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי אשבה השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. קבר יוסף הוא לא קבר. קבר יוסף הוא שבועה של עם ישראל שאנחנו מחזיקים בברית השבטים, שאנחנו מבינים שפקוד יפקוד אלוקים אתכם תלוי בהלהת עצמות יוסף מזה, בהלהת העצמות של מי שמנחיל לעולם את ההבנה שאי אפשר להיגאל בלי ברית השבטים. ולכן קבר יוסף נעמד בשלישייה עם מערת המכפלה ועם בית המקדש. מכיוון שכשם שקברי אבות הם לא קבר במובן הרגיל, כך גם קבר יוסף הוא לא קבר אלא שבועה וברית. וכותב הרב באורות, שהרי הדברים הללו הם יפים, אבל איך הולכים איתם לחיים? איך הולכים עם ההבנה הזאת של מזה, כאשר מה שעומד לי ממול זה אותו אחד שבאמת אני מוכן לעזור לו לארוז, אני מוכן אפילו לתת לו את המזוודות שלי, שיחסוך זמן באריזה. אולי יש גבול למזה? אולי יוסף לא התכוון בכל מצב? אומר הרב בהורות, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. את החי אנוכי מבקש זה לא סיסמה של אהבה זולה, זה לא סיסמה הוליוודית. כי מקצוע גדול בתורה. זה מקצוע. זאת לא עבודה הרגשית, זה לא משהו רק בלב, משהו שטחי. זאת הבנה עמוקה אמונית. וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים, שכולם צונחים ויונקים מלשת על אור תורת חסד. זאת הכרה עמוקה שעם ישראל מגלה את שם השם בעולם על ידי י"ב השבטים, גם כאשר הם לא מוצאים חן בעיניי. כשם שיוסף לא מצא חן בעיני אחיו. והיה להם סימוכים הלכתיים לחשוב שהוא לא אמור להיות בן בניו של יעקב, כשם שישמעאל יוצא החוצה, כשם שעשיו יוצא החוצה. היה להם הסברים הלכתיים. הוא מסדר, מסלסל שערותיו, הוא מחובר לאופנות העכשוויות. היה להם רעיונות והיתרים הלכתיים, עד כדי כך שהם היו מוכנים להרוג אותו. אומר הרב, אני קופץ לשורות המודגשות, ביותר צריכה האהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח, בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. גם בנפש הנסוגה מאוד אשר שרה הרבה מדרך השם. להבין מה זה ברית השבטים, זה לא כאשר הם דומים לי. זה לא כאשר אני מסתכל במראה ורואה עוד הרבה כמוני. להבין מה זאת ברית השבטים, זה כאשר האומה יורדת במצב הרוחני שלה. כאשר רמיסת הקודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. ומה יותר מתאים למילים הללו מהתמונות שראינו? אבל אז אומר רב קוק, צריך לעורר את החוכמה העמוקה הזאת. אז צריך לעשות את העבודה, המקצוע הזה שנקרא הבנת ברית השבטים. לא לחברותה שלי בכולל, לזה שרומס את הקודש בכל תוקף ועוז, לזה שנראה כנפש נסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. עליו אני צריך להבין שאני מחובר בברית. ובסוגריים, לא שאלו אותי על הברית הזאת, כשם שלא שאלו את אף אחד אם הוא רוצה את אח שלו בתור אח שלו. זאת מציאות שהוא נולד אליה. וזאת מציאות שהוא לא יכול להינתק ממנה. אין מציאות של ביטול ברית השבטים. מכיוון שהשם נשבע ליעקב ולאברהם שהוא יגלה את שמו בעולם דרך השבטים. ולכן פנים אל פנים זאת לא פריבילגיה. וזאת גם לא טקטיקה כדי להוביל אותנו לנקודה מסוימת. זאת צריכה להיות הבנה פנימית עמוקה שהשם מתגלה דרך השבטים. זה לא מכשיר בכאו זה את מעשיהם. זה לא אומר שהם לא רומסים את הקודש בכל תוקף ועוז. אבל הם עדיין בתוך השבטים. כשם שאומרת הגמרא בקידושין, היי בנים אתם להשם, מהי דרשבי? מה לומדים מהפסוק הזה? היי מבאיה לכדתניה, בנים אתם להשם אלוקיכם. ופה מתחיל ויכוח בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם בנים אתם להשם זה אופציה או אקסיומה? זה דבר שיכול להשתנות או שלא? בנים אתם להשם, בזמן שאתם בנים, אתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים. שנאמר, בנים שחלים הם. ואומר, בנים לא אמון בם. גם כאשר הם שחלים, הם נקראים בנים. גם כאשר לא אמון בם, אין בהם אמונה, הם בנים. גם כאשר הם זרע מרעים, בנים משחיתים, הם עדיין בנים. בכל מצב הם עדיין בנים. ואומר הבן איש חי, בפירושו בן יהוידע, פסק הקדוש ברוך הוא בשמיים כרבי מאיר, שבנים אתם להשם אלוקיכם זה לא אופציה. זאת עובדה מוגמרת שהקדוש ברוך הוא קרת ברית עם כל אחד ואחד מהשישים ריבו נשמות שהיו בהר סיני. וגם כאשר הוא נמצא בקצה המרוחק ביותר, הוא עדיין בן להשם. הוא בן שלא אמון בם, הוא בן משחיתים, הוא בנים שחלים, הוא כל מה שתרצו, אבל הוא בן. ואם הוא בן, הוא תחת הכותרת של ברית השבטים. ואם הוא תחת הכותרת של ברית השבטים, הגאולה תלויה גם בו. בין אם אני ארצה, או בין אם אני לא ארצה. ומאיפה לומדים את זה? משיחה בין הקדוש ברוך הוא להושע. כשאומר הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. היה לו לומר להושע, בניך הם? בני בחוניך הם, מה זה בניך חטאו? זה לא הבנים שלי. מה אמר לו הושע? האווירם באומה אחרת. תחליף אותם. תחליף אותם. הם לא מתאימים. בוא נעשה גאולה בלי הרצליה פיתוח, רמת השרון, רמת אביב. בוא נוותר עליהם. לא צריך אותם. זה מה שהושע אומר. אחליפם באומה אחרת. למה אנחנו צריכים להיות תלויים בהם? לא יהיו י' ב' שבטים, לא נורא. יהיו שמונה שבטים, חמישה שבטים, שבט אחד, בכלל כולנו נהיה דומים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, מה יעשה לזקן זה? אומר לו, לך וקח אישה זונה, והוליד לך בנים זנונים, ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. אמא, גם כאשר הבן שלה מלא בבוץ, או ביותר גרוע מזה, היא עדיין רואה את הבן שלה. למרות שכל מי שעובר לידו זז הצידה שהוא לא ילכלך אותו. האמא תראה את הבן שלה בתוך הערימת בוץ הזאת, תרים אותו, תשטוף אותו, תחבק אותו, עד שיתגלה הבן שלו. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא להושע. קח בנים, ונראה. גם כאשר הם יהיו מתונפים, מלוכלכים, אם תוכל להגיד, אחליפם באומה אחרת. והמציאות, כמו שאמר הרב אבינר, יש מציאות של לכלוך. יש הרבה בוץ. יש הרבה בוץ עד שלפעמים אנחנו באמת לא מצליחים לראות איפה הבן, איפה הלב היהודי שהיה צריך להתעורר. הם מרוב בוץ לא רואים כלום. כמו שאומר המדרש, שלמה הקדוש ברוך הוא היה צריך לרדת בכבודו ובעצמו למצרים לגאול את עם ישראל, מכיוון שהמלאכים כבר לא יכלו להבדיל בין ישראלי למצרי. הם היו כל כך עמוקים בתומה, שמי שלא מכיר את שורש נשמתם לא יודע לזהות. ובאמת יש אנשים בעם ישראל שאתה מסתכל עליהם, ואתה לא יודע לזהות שהם חלק מעם ישראל. אבל כאשר עולה בדעתו של מישהו החליפם באומה אחרת, מזדעק הקדוש ברוך הוא ואומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, אין זאת אופציה. זאת אקציומה. ישראל, קודש הבריחו, תאורייתא, חדו. זה גילוי אחד של השם בעולם בצדדים שונים. וללא הלימוד של יוסף, של ברית השבטים, של והליתם את עצמותיי מזה, לא נזכה לפקוד יפקוד אלוקים אתכם. וכמה שזה קשה בימים אלו להבין שיש ברית שבטים, אני חושב שזאת אחת מהמשימות הלאומיות. לא מן השפה אל החוץ, אלא להתחבר לעצה העמוקה של הקדוש ברוך הוא. להתחבר לחוכמה הזאת שהרב קוק שואף שנלמד אותה. להתחבר להבנה של יוסף, שגם אם זה מלווה בהרבה תהליכים כואבים, אין ברירה. כי אין מציאות של גאולה בלי חלק משבט. ולו בלי נשמה אחת. אני רוצה לסיים בדבר שחזרתי עליו פה כמה פעמים. אומר הרב מניטו, רב יהודה לאון אשכנזי, עם ישראל לאורך כל הדורות התמודד עם ארבעה בנים, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. אנחנו מתמודדים עם הבן החמישי, עם זה שבכלל לא יושב פה, עם זה שאני בכלל לא רוצה להזמין אותו לסדר, עם זה שאין לי בכלל שום קשר איתו, מה הוא יעשה אצלי בליל הסדר? הוא קשור בכלל לפה, הוא אפילו לא רשע, הוא אפילו לא אינו יודע לשאול, הוא שום דבר. אבל זה ליל הסדר של הדור הזה. זה ליל הסדר של עקבתא דמשיחא. זה ליל הסדר שפקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, מתוך י' ב' שבטים ולא בצמצום, או בהורדה, או בשליחה של מישהו הביתה. יהי רצון שנדע להתנער מאפר קומי, וללבוש את בגדי התפארת שלנו, שהם התלבושת של השם של י' ב' שבטים. תודה רבה.